מה? קא עמוד ב'. כן, אנחנו מדברים על אישיותו המסובכת והמורכבת של ירבעם בן נבט, מלך ישראל, שהוא אחד משלושת המלכים שאין להם חלק לעולם הבא. ירבעם בן נבט, קודם כל להזכיר קצת נתונים היסטוריים, הכל כתוב בתנ״ך, כך שזה לא מסובך, אתם בוודאי יודעים, כי לא יעלה על הדעת שאתם בגילכם לא עברתם על כל התנ״ך. ירבעם בן נבט עלה לשלטון בעקבות הידרדרות ממלכתו של שלמה. שלמה מולך על כל ישראל, אבל הוא מלך עריץ, ושבטי הצפון, תודה רבה, מה? ראה, זה בעיה שלך שיש לי שניים, אתה אינך צר. שלמה הוא עריץ, ושבטי הצפון במיוחד מרגישים שהעול שלו כבד עליהם. ולא רק זה, אלא ששלמה נשב איתו את לבבו, והוא מכניס פולחן זר בירושלים בעקבות ההשפעה של נשב. כל זה מעצבן חבל על הזמן את הקדוש ברוך הוא, שולח את הנביא שלו אחיה השילוני, ואומר לירבעם בן נבט, שהיה ממתנגדיו של שלמה, להקים ממלכה מתחרה. ובאמת אחרי המותו של שלמה, הדבר הראשון שהעם עושה, הוא סוקל את שר האוצר בעיר שכם. כן, כלומר, אם סוקלים את שר האוצר, זה סימן שהעם סבל. למרות כל העושר המופלג של ממלכת שלמה, אז כדי שיש הבדל בין העושר של הממלכה לבין החיים הפרטיים של האנשים שסבלו מזה מאוד, ולכן החליטו לסקול את אדוני רם ולהקים ממלכה מתחרה לבן של שלמה, רחבעם. רחבעם לא מצליח להשתלט על שבטי הצפון, והם עומד בראשם ירבעם בן נבט. הסיסמה שעל פיה הלכו שבטי הצפון הייתה, מה לנו חלק בדוד, נחלה בבן ישי, איש לאוהליו ישראל. כן, איש לאוהליו ישראל. יש שם קיר וכתיב? יכול להיות, אינני זוכר, אינני יודע. אבל ככה נאמר, איש לאוהליו ישראל. כלומר, יש פה חזרה אל השבטיות. לפני שירושלים הפכה להיות הבירה הריכוזית של כל עם ישראל, רוצים לחזור אל התקופה הקדומה יותר, לאוהלים. כך שבעצם יש פה שני סגנונות של קיום ישראלי, האחד הדרומי, מסביב לבירה מסודרת, ואילו הצפוני שאפילו בירה קבועה אין לו. בהתחלה ירבעם מולך בשכם, אחרי זה בתרצה, בפנואל, אחר כך, רק אחרי כמה דורות, עומרי מהשושלת הבאה, מקים את העיר שומרון. כלומר, החוסר ריכוזיות של הצפון בולטת לעומת הריכוזיות של הדרום. כמו כן, גם לגבי הפולחן. בירושלים, בעיקרון, הפולחן היחידי הלגיטימי הוא המקדש. למרות שבמשך הרבה זמן יש עבודה בבמות, אבל המקדש הוא המקום של העבודה. לעומת זה, בצפון, ירבעם מקים שני עגלים מזהב, וכל עם ישראל הולך לעבוד שם. האחד נמצא בבית אל, והשני בגבול הדרומי, והשני נמצא בדן בגבול הצפוני. כלומר, העיקרון של מקדשי גבול, שהוא עיקרון כנעני קדום, וזה חוזר אצל ירבעם, שמקים שני מקדשים, אחד בבית אל ואחד בדן, ושם הוא שם עגלים לעבודה. כן, את מי עובדים אגב שם? מי האל שנעבד במקום העגלים? הקדוש ברוך הוא, לא הבעל. כן, עובדים את השם, אלוהי ישראל, רק עובדים אותו עם עגלי זהב. אבל מעניין, אתם שמעתם על מקום שבו יש שתי דמויות מזהב שביניהם מופיע אלוהי ישראל? הקרובים. כן, הקרובים זה דמויות של אדם. בין שתי הדמויות האלה מופיע השכינה וקודש הקודשים. אם ירבעם שם עגל בדרום, עגל בצפון, סימן שלדעתו איפה השכינה?
בכל הארץ.
בכל הממלכה. יש חיים המרכז, אבל כל בנים, כל הממלכה היא קודש הקודשים. כלומר, זה מקדושה לאומית. הוא רוצה לחזור, בעצם זה רעיון מעין כנעני, מעין פגני, שהקדושה שבטבע, ולכן הוא הופך את כל הממלכה שלו לאיזה קודש קודשים אחד גדול, עם שני קרובים מזהב, אחד בדרום והשני בצפון. למה דווקא עגלים? כי במרכבה יש שור, אריה, נשר ואדם, ואדם כבר תפוס בקרובים, נשר זה אוף תמה, אריה לא מתאים, גור אריה יהודה, אי אפשר לתת את הסמל של ממלכת יהודה, שדווקא אליה הוא מתנגד בצפון, לכן הוא שם שור, שזה סמלו של יוסף, כן, בכור שורו, הדר לו וכו'. כלומר, יש איזה מין כוונה סמלית בכל העבודה הזאת, הופכת להיות עבודה אלטרנטיבית לזו של המקדש. עד כאן ברור? עולה בכל זאת שאלה. הרי הוא עושה את העגלים, ושם באים העם, והם אומרים, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. האם זה מזכיר לכם פרשה אחרת? אולי, כן, משהו? מעשה העגל, נכון, פרשת כי תשא. כן, שגם כן עשו שם, עשו עגל מזהב, והשתחוו לו, ואמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. אז לכאורה, זה יותר מדי דומה כדי לא לעורר שאלה. כן, כלומר, וכי העם לא קרא את פרשת כי תשא, וכי ירובעם בעצמו לא קרא את פרשת כי תשא, וכי הוא לא יודע מה הקדוש ברוך הוא ומשה וזה חשבו על העגל שעשה אהרון. תמוה מאוד, נכון? יש תשובות מטופשות של ביקורת על מקרא, אבל אתם יכולים לתאר לעצמכם, כן. במיוחד שמה שיש לו שני בנים לירובעם, אחד נדב והשני אביה. בכל זאת, כן, מעורר מספר שאלות. אבל האמת היא שאם נסתכל יותר לעומק, נראה דברים מדהימים. הרי אם תסתכלו ביוספוס פלביוס, בספר קדמוניות היהודים, איך הוא מספר על ירידתו של משה מהר סיני? הוא אומר ככה, משה עלה להר ולא חזר, הרבה זמן, והעם נכנס למצוקה, ללחץ. איך זה שמשה לא חוזר? וממתינים וממתינים וממתינים, עד שבסוף העם נרגע, כי ראה משה חוזר ושני הלוחות בידו ופניו קורנים. ואז משה ציווה לעשות את המשכן. יש לי הרגשה שהוא החסיר איזשהו פרט. כן, הפרט של שבירת הלוחות ומעשה העגל, כל זה יוספוס מחק באלגנטיות. לא, 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 הוא בכלל לא מדבר על זה. עכשיו, מעניין, כנראה שהרי הספר הזה נכתב ביוונית, לצורכי חוץ. אז יוספוס באלגנטיות מוחק את זה. הוא לא רוצה שהיוונים והרומאים, כשיקראו את הסיפור הזה, אתם עובדים עבודה זרה. הוא לא רצה. אבל כשהוא מגיע לסיפור של העגלים בדן ובבית אל של ירובעם, הוא אומר שירובעם ביקש מנעם לבוא לעבוד בעגל, כי הוא אמר שכמדומני שכך עשה אהרון במדבר. עניין. אז מה רוצה יוסף? יוספוס הוא הרי לא טיפש, יש לו אופן שלו לקרוא את התורה. כנראה שהוא מבין שירובעם חשב שהוא חייב לעשות כמו שעשה אהרון. צריך להבין פה משהו. הרי למה אהרון עושה את העגל, ריבונו של עולם? מה הסברה מאחורי זה? פשוט מאוד. נאמר בתורה, אתם, ויאמר השם אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשו ניתי אלוהי כסף, ואלוהי זהב לא תעשו לכם. נכון? אומרים חז"ל, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, באותה שעה הרהרו לעשות את העגל. כנראה שהתורה אם כן באה נגד איזושהי נטייה טבעית בנפש האדם. עכשיו, אם נעמיד או קצת, מה אומרים חז"ל? לא תעשו נטי אלוהי כסף. אומרים חז"ל שלא תעשו קרובים מכסף. נגיד, אין לך מספיק זהב, אל תעשה קרובים מכסף. שנאמר, לא תעשו נטי אלוהי כסף. משמע, שמה זה הקרובים? אלוהי זהב. נכון? וכזה שחוץ ציווה לעשות אלוהי זהב. אחר כך יש המשך. ואלוהי זהב לא תעשו לכם. אומרים חז"ל, שלא תעשו קרובים בבתי כנסיות ובתי מדרשות, אלא רק במקדש. אז מה זה? לא תעשו לכם, אבל לי תעשו. אם כן, הביטוי אלוהי זהב חל על הקרובים. זה דבר ראשון. כלומר, לעשות אלוהי זהב זה בסדר גמור. זה אפילו מצווה. כן? עכשיו, יש רק בעיה שלפי זה, כשבני ישראל עשו את העגל, לכאורה הם עשו משהו טוב, נכון? מה אומר משה? וישוב משה אל השם ויאמר, אנה חטא העם הזה חטא גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. כלומר, במקום לעשות לך אלוהי זהב, הם עשו להם. מה פירוש לך ולהם במקרה הזה? עשו מדעתם. כלומר, לא עשו לך את האלוהי זהב האלה במשכן, עשו מחוץ למשכן, עוד לא היה משכן בכלל, והם עשו מדעתם. אז זה לא בסדר שהם עשו להם אלוהי זהב. למה? כי הם היו צריכים לחכות שתורה להם איך לעשות את המשכן, ובתוך המשכן לעשות שם קרובים מזהב. עד כאן ברור. עכשיו, אני רוצה להבין. מדוע הם עשו עגל? למה לא עשו קרובים? מובן את השאלה שלי? עכשיו, אם מסתכלים בספר תהילים, בספר תהילים יש תיאור של המעשה הזה במילים קצרות. וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. כך כתוב בספר תהילים. וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. עכשיו, ננסה להבין. מה הגנות של העגל לפי זה? שהוא אוכל עשב. מה אי אפשר היה להגיד בתבנית שור עושה מו? כן, זה גם זה משהו שהעגל עושה. מה משנה אם הוא אוכל עשב? אם הוא היה אוכל פופקורן, מה זה משנה משהו? כן? כלומר, זה לא מובן מדוע הגנות היא שמה. חוץ מזה, מה זה וימירו את כבודם? מי זה כבודם? לא. לפי זה, הקרובים. הקרובים זה כבודם. למה? כי זה פנים של אדם. אז במקום לעשות פנים של אדם, שהוא כבודם, הם המירו בתבנית שור, אוכל עשב.
כבודם זה כבודם של האנשים, של היהודים.
כלומר, תיאור של כבודם, שזה הנשמה. נשמת האדם מופיע בפנים של האדם. וזה, הם לא רצו את הפנים של האדם, העדיפו תבנית שור, אוכל עשב. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עכשיו, אני רוצה, שוב אני רוצה להעמיק בזה קצת. אז מה זה, מה הגנות בזה ששור אוכל עשב? האם ראיתם פעם איך ששור אוכל עשב? אני אגיד לכם איך הוא אוכל עשב. הוא מוריד את הראש עד העשב ואוכל אותו. איך אדם אוכל? הוא לוקח את המאכל ומביא אותו אליו. עכשיו, מדוע זה כך? כי האדם נשמתו מן העליונים. אז הוא לא משועבד לטבע, הוא מעלה את הטבע אליו. מה שאין כן, השור, הוא חלק מהטבע. אז הוא יורד אל מקור המחיה שלו. זאת אומרת, שהוא נמצא בתוך מעגל, לכן העגל נקרא מעגל. כן? תבנית, רגל עגל, זה עגול. כלומר, זה המעגלי, בעצם מה שהם תפסו בעלי העגל, הם תפסו את הקדושה שבטבע. עכשיו, אם יש התגלות, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליך, אתה לא עושה עגל, אתה עושה קרובים. כי אז מתגלה הנשמה של האדם, מתגלה הממד האל-טבעי של נפש האדם. אבל אם אין התגלות, מי שעושה עגל הוא בסדר גמור, נכון? מישהו שהיה עושה עגל לפני מתן תורה, היה מקבל על זה שכר או לא? מן הסתם היה מקבל שכר, כי הוא עבד את השם. אבל ברגע שיש התגלות, וזה מה שהיה בהר סיני, לא תעשו ניתי אלוהי חסב, לא עזב, לא תעשו לכם. לא תשתחווה להם ולא תעובדם. נכון? עכשיו, מה אמרו העם כשראו שמשה לא חוזר? משה לא חוזר, אין התגלות. אז חוזרים לעשות עגלים. מובן? מה הייתה הטעות? משה חוזר. אם משה חוזר, לא עושים דברים כאלה. כלומר, וזה מה שמשה אומר לאהרון, הייתם צריכים לחכות, אני אמרתי שאני אבוא, אני, אל תחכו, אל תעשו שטויות. עכשיו, מה אומר ירובעם? ירובעם, מה? זה משהו שחוזר על עצמו. כלומר, אין פה יחס אל האינסוף, אלא אל הקדושה שבתוך הטבע עצמו. מובן? כן. כלומר, אלה אלוהיך ישראל, רוצים למצוא את הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע. לכן זה גם שון ריבוי, אלה אלוהיך. הרי ודאי שהם לא חשבו שחתיכות הזהב שהיו לפני כן נזמים באפיהם ובאוזניהם, הפכו פתאום להיות אלוהי ישראל שהוציאו אותם ממצרים. טיפשים ודאי שהם לא היו. עד כדי כך, 600 אלף אנשים חושבים שהנזמים שלהם הוציאו אותם ממצרים. מה? לא משנה, גם 3,000 איש לא חושבים שהנזמים הם אלה שהוציאו אותם ממצרים. נכון? אלא הכוונה, ודאי מתכוונו לקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים? אז יש לנו עכשיו מקום להשראת השכינה, שזה העגל. נכון? הגיוני או לא הגיוני? הגיוני מאוד. עכשיו, מה אומר ירובעם? ירובעם אומר, קיבלתי מצווה מאחיה השילוני, הנביא, להיפרד מירושלים. הדבר המתבקש זה שהעם לא יעלה לרגל לירושלים. כלומר, חייבים להקים פולחן אלטרנטיבי, על פי דבר השם שבפי נביאו. אז איך עושים את זה? חוזרים לסברה של אהרון הכהן. עושים עגל.
זה
לא לכפור במעמד הר סיני. הוא אומר, מה יש בירושלים? יש הלוחות, נכון? יש לוחות שבאו מהר סיני, שברי לוחות ולוחות, באו מהר סיני, נמצאים בקודש הקודשים בירושלים. בינתיים, הנביא ציווה עליי לפלג את הממלכה. התפלגות הממלכה לא הייתה עבירה. זה היה קיום המצווה. נכון? אם כן, אומר ירובעם, אם באמת רוצים ברצינות שהממלכה הזאת תחזיק מעמד, חייבים לעשות פולחן אלטרנטיבי לירושלים. זה לא לכפור, עכשיו ההתגלות מופסקת, הוא לא אומר שאין התגלות, אבל מי ששומר על זיכרון ההתגלות זה החבר'ה בדרום, רחבעם וזרעו, בית דוד. מה? זה לא עניין של אמת, זה שאלה מה מתגלה או מה לא מתגלה. הקדוש ברוך הוא הרי מתגלה כאלוהי הטבע כשאין התגלות, נכון?
למה
להתנתק מההתגלות הזאת? כי הנביא ציווה להקים ממלכה אלטרנטיבית. הגיוני או לא?
כן.
נכון?
כן.
למה תגובה חריפה נגד מה שעשה אהרון? אני שואל אותך שאלה אחרת, למה לא להרוג את אהרון? נכון, הרגו 3,000 איש. על מה הרגו אותם? על זה שהם עשו את העגל? אשר עשה אהרון. אז אני שואל אותך, למה לא הרגו את אהרון? נכון? הוא יותר חמור מכולם. הוא זה שעושה את העגל, עושה את המזבח, ואומר חג לשם מחר. למה לא להרוג אותו? הוא מקבל שכר על זה. זאת אומרת, גם אם תגיד שכפו עליו, בסדר? כפו עליו. אבל בכל זאת, לעשות אותו כהן גדול, בעקבות זה, כלומר, זה אומר שהוא כנראה הבין משהו עמוק מאוד. אלא מה? אותם 3,000 איש עשו את העגל לעבודה זרה. עכשיו, כשהם ראו עגל, הם שכחו את המקור.
והוא באמת חשב, הוא באמת שמשה גם לא מגיע? גם חזר למעגל?
ייתכן. כך לפחות עולה מדבריו של רבי אברהם מבן עזרא שם. שלא תסכלו אותי, תסכלו את רבי אברהם בן עזרא, אז באמת הוא אומר משהו כזה. הוא אומר את זה ברמז. עכשיו, אם זה כך, אפשר להבין את ירובעם. כלומר, זה בעצם מתבקש, עשיית העגלים. ולכן יוספוס צודק, שהוא מביא שירובעם אמר, כמדומני שכך עשה אהרון במדבר. אני רק רוצה לציין עוד משהו, ייתכן מאוד שהעם לא הכיר את פרשת כי תשא, כי העם לא היה לו מתורה. מי היה לו מתורה? הכהנים. וירובעם לקח לו כהנים מדלת העם, במקום הכהנים שהיו בירושלים. היסטוריה, כן, חלק מהיסטוריה, אבל לא קוראים בספר. כלומר, אתה רגיל לקרוא בספר. אתה לא יודע בדיוק מה כתוב בספר. יש אנשים שלא למדו גמרא בחיים שלהם. פתאום הם שמעו איזה דרשה, איזה סיפור שהרב הביא מהגמרא, והרב קצת שיבש את זה, כי הוא רצה להתאים את זה לציבור. והציבור שיבש לפי הבנתו. וכו' וכו'. כן? מה? מה זה? לא, בממלכת ישראל יש תורה ומצוות ועוד איך. לא, 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 מחברים למנהגי האומה, עבודת אלוהים וכו'. כלומר, לא מקשרים את זה בדיוק, לא מקשרים את זה למקור טרנסנדנטי, למקור אימננטי. אז לא עשו קורבן פסח, זה בדיוק העניין. זאת אומרת שהם, הייתי אומר יותר מזה, גם בממלכת יהודה לא עשו קורבן פסח. הרי רואים שבימי חזקיהו נעשה פסח, ובימי יושיהו נעשה פסח. מה קרה שדווקא בימי חזקיהו ובימי יושיהו כתוב שעשו פסח? כל שנה עושים פסח. אלא אני רוצה להעלות סברה. ייתכן שהם סברו שפסח עושים כשיש כל ישראל ביחד. וכיוון שלא היה כל ישראל ביחד, אז לא שייך לעשות את הפסח. נכון. עכשיו, אבל זה הגיוני מאוד, זה נכנס לתוך הפשט. במיוחד שאם אתה רואה, מספר הפעמים בתנ״ך שכתוב שעשו פסח, זה 6 מקומות בלבד. ובכל 6 מקומות האלה, זה יש מכנה משותף. פעם ראשונה שעשו פסח, זה היה... מה? במצרים. פעם שנייה? מה פתאום? מה פתאום? במדבר, בשנה השנית. נכון? ואז זה נעשה גם פסח שני. כן, פעם שלישית, בימי יהושע. פעם רביעית, בימי חזקיהו. חמישית, יושיהו. שישית, בימי עזרא ונחמיה. פעם שביעית, עוד מעט. בעזרת השם יתברך, בקרוב. אמן. עכשיו, אני רוצה להבין משהו. כל 6 מקומות האלה, יש להם מכנה משותף. זה כל פעם שהשתחררו מעבודה זרה. משכו, קחו לכם שה לבית אבות. משכו ידיכם, אמרו חז"ל. מעבודה זרה. מה קרה בשנה השנית? זה היה אחרי מעשה העגל. בימי יהושע זה היה אחרי מעשה בעל פאור. בימי חזקיהו זה אחרי שהשתחררו מעבודה זרה של ימי אחז. יושיהו אחרי שביטלו את העבודה זרה של ימי מנשה. בימי עזרא ונחמיה זה כאשר חזרו מן הגלות שכל הדר בחוץ על הארץ. כי עובד עבודה זרה. ואז בקרוב, כשאנחנו נעשה את הפסח, זה גם כן כדי להשתחרר מתאומת הגלות. עכשיו, זאת אומרת, שיש כנראה זמנים מיוחדים לעשיית הפסח, וכנראה שהייתה להם סברה. גם ליושבי הדרום, שלא צריך לעשות את הפסח, אם לא שכל ישראל ביחד. ומי חזקיהו, שבטלה ממלכת הצפון, ואמרו, אני מכן, אנחנו נשארנו הממלכה היחידה, עושים פסח. בימי יושיהו, שיושיהו מלך על כל ארץ ישראל, כולל הממלכת הצפון, אז הוא גם כן עושה את הפסח. עכשיו, לפי זה גם מובן, העניין של הבמות. הרי אבותינו היו מקריבים בבמה. זה מנוגד להלכה, נכון? חזקיהו מלך יהודה, ביטל את הבמות. כשאנחנו רואים שסנחריב, מלך אשור, שולח את רב שקה, בימי חזקיהו אומר, אל יבטיחכם חזקיהו. ומה תגיד? תגידו, על השם בטחנו? הלא חזקיהו הסיר את במותיו. כלומר, האורתודוקסים מאוד כעסו על חזקיהו, ראו בו רפורמטור כשהוא ביטל את הבמות. אמנם ההלכה לפי דעתנו היא שאסור להקריב בבמה, ומי שמקריב בבמה חייב קרת. אז אני שואל, איך זה שמשלמה עד חזקיהו לא הצליחו לבטל את הבמות, כל המלאכים הצדיקים שהיו? כנראה שהייתה סברה בעם מאוד מאוד חזקה בעד הבמות, למרות שכתוב בספר דברים שאסור להקריב בבמה. איך הם הסבירו את ספר דברים? אמרו בתורה, בתורה כתוב שאסור להקריב את הפסח באחד שעריך, כי אם במקום אשר יבחר השם, מכל שבטיך. הם אמרו, הנה, הממלכה מפולגת, זה לא מכל השבטים. ולכן אפשר להקריב בבמות. ברור? בימי דוד, ודאי שיקריבו בבמה, עוד לא היה המקדש. בימי שלמה, יכול להיות באמת. הסיום כתוב שמה, רק העם המזבחים קטרים בבמות, כי לא נבנה בית לשם, עד היום. ויכול להיות שבימי שלמה הייתה איזו הפסקה בקרבה בבמות.
בימי דוד היה
מזבח. כן, אבל זה לא... זה לא זה. אז זאת אומרת שבימי התפלגות הממלכה, ואולי אפילו קצת לפני זה, העם התחיל להקריב בבמות מחדש, כי הם אמרו, הנה, אם אין אחדות, אז ירושלים היא לא יותר מאשר במה אחת. במה מרכזית, אבל במה. כן. באו הנביאים, ישעיהו במיוחד, ואמרו, לא, 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 אין דבר כזה, אין יותר במות. אבל זו הדרשה מחודשת. ולכן הם לא חשבו שהם חייבים קראת, הם אמרו שהם עושים מה שצריך. עכשיו, עוד קל וחומר לגבי ממלכת הצפון. ממלכת הצפון לא הייתה מחוברת כל כך אל ירושלים, בכלל לא מחוברת לירושלים, ולכן ירובעם עושה את הגליל. עכשיו, חז"ל אמרו, דבר מעניין, אנחנו נראה את זה בהמשך, שירובעם היה דורש 103 טעמים בתורת כהנים. תלמיד חכם גדול. היה דורש 103 טעמים בתורת כהנים. מה זה 103? זה קילוגרם, כן? קוף גימל. מה זה עוד? גימטריה של העגל. כלומר, הוא מסביר לך על יסוד תורת הכהונה, כלומר, אהרון, שצריך לעשות עגל. עכשיו, הבעיה היא, אם ככה, למה הוא כזה פושע? עד כדי כך שהגמרא אומרת שאין לו חלק לעולם הבא. לכאורה בחור סימפטי, מלא דרשות, מלא רעיונות. הנה, אפילו אני הסברתי למה הוא אומר את זה. כן? זה נשמע פגן, נכון. נכון, זה לא התורה כפי שאתה מכיר אותה. זה התורה איך שהם הכירו אותה.
אז מה ואמינה?
מה ואמינה? הם היוחסידים. אני אסביר לך משהו. התורה דיברה על שני מקדשים. כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ולנחלה. אומרים לך, זה המנוחה, זה שילה. נחלה, זה ירושלים. מכאן שיש לנו שני סוגי אופני פולחן. פולחן שילוני, פולחן ירושלמי. הפולחן השילוני הוא שונה מירושלים בהלכה אחת מאוד ברורה. איפה אוכלים קודשים קלים בירושלים? לפנים מן החומה. אם אני רוצה לאכול קודשים קלים, אני צריך להיכנס לתוך החומה ולאכול. צריך לעשות מאמץ. בשילו, קודשים קלים נאכלים בכל הרואה. כלומר, כל מקום, בתוך השומרון, בתוך ההרים, שממנו אתה רואה את שילה, שם אתה יכול לאכול קודשים קלים. כלומר, זו קדושה שהיא מתאחדת עם הנוף. זו קדושה אחרת. כן, מסביר הרב יעקב משה חרלאפ, תלמידו של הרב קוק. הוא אומר, המחלוקת בין החסידים לבין המתנגדים, זה מחלוקת בין שילה לירושלים. שהמתנגדים אומרים, צריך להיכנס לפנים מן החומה. אתה צריך להתאמץ, ללמוד תורה. ואז אתה מגיע אל הקדושה. החסידים אומרים דבר שהוא גם אמת. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. מה שיש למעלה, יש גם למטה. ולכן, השילונים אומרים, הקדושה בכל. ולכן כשהקדוש ברוך הוא רוצה להפריד את ממלכת הצפון מן הדרום, הוא מביא, הוא שולח נביא שילוני. כי שילה מתוסכלת מקדושתה של ירושלים. מובן? אז זה סגנון עבודת השם שאתה לא רגיל לו. אבל זה הסגנון שהיו רגישים לו בצפון. כי הם הרגישו את קדושת המדינה. למשל, אחאב, מלך ישראל, היה מלך גדול, שהוא רצה לעבוד את הבעל, כי הוא חשב שעבודת הבעל זה מביא את הגשם, והגשם זה הכלכלה, והכלכלה זה העיקר. כן? לא, ולכן כשאליהו עוצר את הגשם, אז הוא פוגש אותו, אומר לו, אתה זה אוכר ישראל. כי הוא הפסיק את הגשם בגלל שעבדו לבעל. מה אכפת לך שעובדים לבעל? שיביא גשם. כן? ברור, זה סגנון אחר של מחשבה משלנו. מה? הוא היה סופר ממלכתי, ממלכתי בריבוע. דווקא
השאלה שמרון
היום
פחות
לא היה מדינה. מה, היום? למה? לא יודע, לא בדקתי. הייתי בלי, הייתי ב... עכשיו, מה שאני רוצה לומר, זה שכתוב בספר הזוהר, שהמשיח שאליהו הנביא ואחיה השילוני, הם מלמדים את תורתו של משיח. למה צריך שניים? ואליהו הנביא. אליהו הנביא מייצג את הקנאי, ואחיה השילוני היא מי שנותן מקום לקדושה בכל, והם שני חלקים של תורתו של משיח. אז עכשיו שעשיתי את ירובעם בעל שם טוב, נשאלת השאלה, למה כל כך כועסים עליו? מה לא בסדר? פשוט מאוד, בספר מלכים התשובה כתובה שחור על גבי לבן. אבל תשימו לב, כשאנחנו מתנגדים לירובעם, לא מתנגדים לאדם קטן, אלא לאדם ענק, שייתכן שאם היינו בשכנותו, בדורו, היינו מקבלים את דבריו. ברור? הוא משכנע אותנו. עכשיו, צריך להבין למה. למה, מה לא בסדר? אז כתוב בספר מלכים, שמה שהביא את ירובעם לעשות את העגלים, זה היה החשש שלב העם יחזור לרחבעם אם הם יבואו לירושלים. נכון? זאת אומרת שיש לו פה עניין של אינטרס אישי, כבודו האישי. כיוון שהוא עירב בזה את כבודו האישי, לכן זה היה תמה. אבל ייתכן שאם הוא היה עושה את זה לגמרי לשם שמיים, יכול להיות שזה היה מקבל צורה אחרת גם. אולי היה מקבל על זה שכר. כשהוא עושה מצווה.
כן. מצווה.
אבל זה בכל זאת נגד התורה.
אבל
במצווים כן, אז כדי לעשות עבירה לשמה, שזה יהיה בניגוד לתורה, ושזה בכל זאת יהיה קדוש, זה צריך להיות לשם שמיים לגמרי. וזה לא יכול היה להיות לשם שמיים לגמרי, ולכן הוא איבד את חלקו לעולם הבא, הוא וכל זרעו וכו'. בסדר? טוב, אחרי כל ההקדמות האלה, אנחנו יכולים לקרוא בפנוכו. מה? לא נאמר שאין להם חלק לעולם הבא. יש ביקורת על זה שהם לא הסירו את העגלים. מי כותב את זה? ירמיהו הנביא. נביא מהדרום. כן? אבל הקדוש ברוך הוא כנראה יחזיק להם, כמו אותי זאת אותם כתינוקות שנשבו. כמו שהרמב״ם כותב לגבי... הרמב״ם כותב שהקראים חייבים להרוג אותם. ככה כותב הרמב״ם. הוא אומר, זה נאמר על אלה שהקימו את זה. אבל זרעם ותלמידיהם שנגררו אחריהם הם כתינוקות שנשבו וצריך לקרב אותם באהבה. אז למה שלא תגיד את זה גם על הממלכה הצפונית, כפי שרבי יהודה הלוי בעצמו כותב בכוזרי, על כת ירובעם. בסדר? בסדר. אחרי כל הדברים, האמת והשלום האלה, אנחנו נקרא לפנים. שלושה מלכים וארבעה אדיוטות, תנו רבנן, ירובעם. שריבע עם. דבר אחר, ירובעם, שעשה מריבה בעם. דבר אחר, ירובעם, שעשה מריבה בין ישראל לאביהם שבשמיים. אם כן, שלוש דרשות. אחת שפוסלת את ירובעם בבחינת בין אדם לעצמו. השנייה, בין אדם לחברו. השלישית, בין אדם למקום. כמו כל מעלה או כמו כל קלקול, שצריך לבחון אותם בשלושת הממדים, שבן אדם לעצמו, לחברו ולמקום. אז לעצמו ריבע עם, כלומר שהשפיל את העם, עשה אותו נמוך, באיזה מובן עשה אותו נמוך, שהחזיר אותו אחורה אל עבודת השם פגנית. שתיים. מה, כי זה, כלומר, זה בושה לעם ישראל לרדת לזה. לא, שלושתם זה ירובעם. יש פה שלוש דרשות. נכון, זה למקום. כן, כן, ודאי, בין ישראל לבין עצמם, זה הכוונה. הנביא לא אמר לו לעשות עגלים. הנביא אמר לו להפריד את הממלכה. לא אמר לו מעבר לזה. בסדר? כלומר, הנביא, כלומר, אם הוא שואל את הנביא, הנביא אומר לו איך להמשיך להגיע לירושלים ברגל ולגל, ובכל זאת לעמוד מול רחבעם. בסדר? ירובעם ששם מריבה בעם, זה ברור, זה בן אדם לחברו. דבר אחר, ירובעם שעשה מריבה בין ישראל לבין שבשמיים, בין אדם למקום.
אז זה דווקא אפשר לשאול את השאלה.
שמה?
הדבר השני, עשה מריבה בין ישראל
לבין
הצפון
לדרום,
זה כבר...
לא, תסתכל ברש"י. לכן רש"י דייק בדברים. מה זה עשה מריבה בעם? הריבם אלו עם אלו בעסק עבודה זרה. זה עובד וזה מוחה בידו. ובאו לידי מחלוקת. כלומר, לא על זה שממלכת הצפון והדרום חלוקות, כי זה באמת בסדר. המחלוקת הפנימית בתוך העם. כי הרי ודאי לא כולם הסכימו.
בתוך הצפון.
בוודאי. בתוך הצפון לא הסכימו. ברור. בן נבט, בן שניבט ולא רע. כלומר, הוא ניבט, אז זה צריך לראות. ואף על פי כן, ניבט ולא רע. מה הוא לא רע? לא ראה נכון. מה הוא ניבט? אנחנו נראה בהמשך. מה זה ניבט? היבית. היבית, כן? ניבט זה כמו היבית. תנה, הוא נבט, הוא מיכה, הוא שבע בן בכרי. זה באמת נכון? אתם מאמינים לזה? או גלגולים, או הכוונה שזה אותו עיקרון. כן, אתה יכול להגיד גלגול, אבל הכוונה... זה אותו סוג, אותו כיוון, כן? גם מיכה, גם לבט, וגם שבע בן בכרי. איזה מיכה? כן, זה מיכה של פסל מיכה, כמובן. כן, אז בואו נראה. נבט שניבט ולא רע, מיכה שנתמחמך בבניין, ומה שמו? שבע בן בכרי שמו. כן, מה זה מיכה? שנתמחמך בבניין, אז רש"י מביא כאן איזה אגדה, כן? בנתמחמך בבניין של מצרים, שנתנוהו בבניין במקום לבנה. כי נפרש באגדה שאמר לו משה לקדוש ברוך הוא, אתה הרעות על העם הזה, שעכשיו, אם אין להם לבנים, משימים ביניהם של ישראל בבניין. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קוצים הם מחלין, שגלו לפניי, אילו הם חיים, היו רשעים גמורים. ואם תרצה, תנסה, והוציא אחד מהם. הלך והוציא את מיכה. כן? אז מיכה גדל אצל משה, בתור ילד שניצל מן הפירמידות, ותראה מה שהוא עשה. כן? כלומר, מה? מה? זה לא בסדר, פסל מיכה. מה, מותר לעבוד לפסל מיכה? העשייה של הפסל הייתה לפני מתן תורה. אבל זה שהשתחוו אחר כך לפסל, זה אחרי מתן תורה. זאת אומרת ששוב אנחנו רואים דברים גבוליים. דברים שהם על גבול עבודת השם ועבודה זרה. אז אותו עיקרון, כמו ירובעם. שזה על גבול בין עבודת השם לעבודה זרה. בסדר? גם שבע בן בכרי. מי זה שבע בן בכרי? זה כתוב מפורש בספר שמואל. מה? כן, הוא מרד בדוד אחרי אבשלום, והוא הראשון שעשה התפלגות של ממלכת הצפון וממלכת הדרום, לא, ולא עוד, אלא שלא כמו בימי רחבעם, שבט בנימין נשאר עם יהודה. הוא לקח גם את שבט בנימין איתו. כלומר, רק שבט יהודה לבדו נשאר עם דוד. כן, ומה שמו, שבט בן בכרי שמו, תנו רבנן, שלושה ניבטו ולא ראו, ואלו הם. ההפרדה, לא קשור לעבוד עזרה, אבל הוא ההפרדה. הוא אותו עיקרון. הוא רצה להפריד את ממלכת הצפון, ממלכת הדרום. כי אמרו, דוד לא שווה את זה, אז בוא ניפרד, כן.
מיכה, איזה הפרדה הוא עשה?
אה?
מיכה, איזה הפרדה הוא
הוא לא עשה ההפרדה, הוא עשה משהו שהוא על גבול עבודה זרה ועבודת השם. כן? יש שני דברים אצל ירובעם, גם זה וגם זה. כן? תנו רבנן, שלושה ניבטו ולא ראו, ולו הם, נבט ואחיתופל, והצטגנין לפרעה. נבט, שראה אש שיוצאת מאמתו. מאמתו יוצא שיש פה משהו בתולדותיו, ששורה בו שכינה. כן? הוא רואה אש יוצאת מאמתו, הוא סבר, אי הוא מלך. הוא חשב שזה אומר שהוא ימלוך. ולא היא. ירובעם הוא דנפק מיני. הוא אומר, זרעו ימלוך. זה היה ירובעם. ירובעם בן נבט, הוא הבן של נבט. נבט טעה. ולכן הוא מרד בדוד. אחיתופל ראה צרעת שזרחה לו על המתו. הוא סבר יהיו מלך. ולא היא. בת שבע ביתו הוא דנפקה מינה שלמה. כלומר, אחיתופל טעה. בזה שהוא חשב שהוא ימלוך. למה? כי הוא ראה צרעת. מה זה משנה צרעת? צרעת זה קורה... למה יש צרעת באדם אגב? אז אם תסתכלו במדרשים, יש הרבה מאוד סיבות לצרעת. אני עשיתי חשבון, הסתכלתי במדרשים השונים, וספרתי את כל הסיבות שנמנו לצרעת. יש הרבה הקבלות ויש הרבה גם שינויים. מצאתי שיש 11 סיבות לצרעת. לא רק לשון הרע. לשון הרע זה אחד מהם, אבל יש עוד 10 חוץ מהלשון הרע. והצד השווה שבהן זה כאשר האדם יוצא ממדרגתו. אין לטובה, אין לרעה. למשל, דוגמה קלאסית, היה מלך שנהיה מצורע, זוכרים? מלך. עוזיהו. כן, מה הוא רצה? הוא רצה להיות כהן גדול. נכנס לפני ולפנים עם... הקטורת, אמרו לו הכהנים, תשמע, זה לא בשבילך. לא אכפת לו, נכנס לתוך קודש הקודשים, צרעת זרחה במצחו, והוא הובהל מהר, ונשאר מצורע עד סוף ימיו, ישב בבית החופשית מחוץ ירושלים, ויותם בנו מולך על הארץ. כלומר, הוא נפגש עם משהו שגדול ממנו, נצטרע. נכון? כלומר, כל דבר שהוא חריגה, אז המלכות זה גם... המלכות זה משהו שהוא גדול יותר מסתם אדם. כן, אדם שהוא מלך, זה מדרגה מיוחדת. אז הוא נצטרע, וזה מה שקרה לו. אז אותו דבר לגבי אחיתופל, ראה צרעת באמתו, אם כן הוא אומר, יש לי מדרגה מיוחדת. והוא לא הבין שאמתו, אז אם כן הוא אומר, זרעו. מי זה זרעו? בת שבע. כתוב בת שבע, בת אליעם. אז מה אומר בת אחיתופל? היא הנכדה של אחיתופל, כן? וממנה יצא מלכות שלמה. אז כן, לכן הוא התפקשש לו, שמע במרד של אבשלום, תמך בטעות במי שלא היה צריך לתמוך וכו'. הצטגניני פרעה, דאמר... כן, הוא חושב, אני אתמוך באבשלום, אבשלום אדם חלש, אני אטפל בו. כן, הצטגניני פרעה, דאמר... רבי חמא ברבי חנינה, מה הדכתיב? המה ממריבה, המה שראו הצטגניני פרעה וטעו. ראו שמושיען של ישראל במים הוא לוקה. במים הוא לוקה, אמר כל הבן הילוד היורת השליחו. והם לא ידעו שעל עסקי מי מריבה לוקה. כן, מסביר המהר"ל, משה זה הפך המים. האויב של משה זה המים. כי משה הוא הצורה, והמים מוכין את הצורה. לכן, אם יש כבר מישהו שמתנגד למשה, זה המים. המים הצילו אותו? מה פתאום? הטבע הצילה אותו. כן. נכון, בעיה. נשתגם שם.
אז אומרים שהוא לא רצה שהפוך את היאור לדם כי...
כן, נכון. בסדר, אני רוצה להסביר את המהר"ל, מה אתה רוצה? טוב, אז על זה ממשיכה הגמרא ושואלת, ומנלן דלעתה לעלמה דעתה. איך אנחנו יודעים שירובעם אין לו חלק לעולם הבא? כתוב במשנה, אבל מאיפה המשנה יודעת שאין לו חלק לעולם הבא? דכתיב, והיא בדבר הזה, לחטאת בית ירובעם ולהחריד ולהשמיד מעל פני האדמה. פני האדמה. להחריד בעולם הזה ולהשמיד לעולם הבא. עכשיו, יש הרבה אנשים שעושים מעשים כמו של ירובעם. אבל יש הבדל, אם אתה בעמדת השפעה או לא. אדם שהוא מלך, יש לו עמדת השפעה גדולה. לכן מה שהוא עושה גם מסכן אותו. כן. אמר רבי יוחנן, מפני מה זכה ירובעם למלכות? כן, בסדר, אנחנו למדנו שהוא אדם רע, עושה הרבה דברים לא טובים, אבל מה הזכות שלו? לא כל אחד יכול להחליף את שלמה המלך. כן? מפני שהוכיח את שלמה. מה סופר שמפני שהוכיח את שלמה? ירובעם מהווה את ההשלמה שחסרה לשלמה. אם הוא צריך תוכחה, סימן שיש אצלו חיסרון. אז מי שמשלים את החיסרון שלו, הוא הראוי למלכות. מה, הוא הוכיח אותו בציורים? מה? אמר לו, נו, 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 אתה לא בסדר, אדוני המלך. הוא אמר לרחבעם. אז אתה חולק על הגמרא. כלומר, הגמרא אומרת שהוא הוכיח את שלמה, ואתה אומר שהוא הוכיח את רחבעם. מילא, אם אתה חולק על הגמרא, זה בסדר. אבל הגמרא אחר כך מביאה פסוק. אז אתה חולק גם על התנך. אתה יכול בבקשה לנמק. מה הביא אותך לחלוק על התנך?
קיבלתי גלות.
כל הכבוד. זה מעניין מאוד. טוב, נביא אותך לסנהדרין לדיון. ומפני מה נענש? אז אם ככה, ירובעם עושה דבר טוב. מפני שהוכיחו ברבים. זאת אומרת, מפני מה נענש? הרי אמרנו מפני מה נענש, כי עושה את העגלים. כן, לא מובן מה שרבי יוחנן שואל כאן. לא. מה? אבל מה, לא, נשאול על השאלה מפני מה נענש. נכון, אנחנו יודעים למה מפני מה נענש. נענש כי הוא עשה את העגלים. מה? אבל העגלים על זה אין לו חלק לעולם הבא, אבל למה אין לו חלק בעולם הזה? זה השאלה. כלומר, היו לו ייסורים בעולם הזה, מה? במלך, אבל בסוף אכל אותה. כן, כלומר, כנראה נתקצרו ימיו או משהו כזה, או שהשושלת שלו לא החזיקה מעמד או משהו כזה. כן, לא, זה אני יודע. השאלה היא, השאלה מפני מה נענש היא קצת שאלה מוזרה. כי הרי מפני מה נענש אנחנו יודעים למה נענש. מפני שעשה את העגלים. אני מדבר על השאלה, לא על התשובה.
זה העולם הזה.
מה? אז זה שבעולם הזה, יש בעולם הבא. כן, כלומר, כתוב על בית ירובעם שבעולם הזה הוא כחד, נכון? להחריד ולהשמיד. להחריד, כמובן שהשושלת שלו לא החזיקה מעמד. למה לא החזיקה מעמד? כי הוא עשה איזה חטא נוסף על מה שמוציא אותו מהעולם הבא, יש לו גם מה שמוציא אותו מהעולם הזה. בסדר? מפני מה נענש? מפני שהוכיחו ברבים, נכון? ונכון שכל המבייש חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא, אבל יש פה משהו נוסף. מדובר במלך. אם אתה בא להוכיח את המלך, תעשה את זה באופן שלא יבזה את המלכות. כי שלמה הוא לא אדם פרטי, הוא מייצג את כלל ישראל. אז אם יש טענות נגד שלמה, צריך לעשות את זה באופן שיכבד את המלכות. כן. נכון. הלאה. מה הבעיה? העולם הזה, זה בעולם הזה. כן, בחיים. או בהמשך שושלתו. והעולם הבא, זה גורלו בעולם הנשמות. ותחיית המתים. לא עולם אחר. זה המצב העתידי של העולם. הוא לא יהיה שותף גם לזה. כן? עכשיו, מאיפה יודעים שהוכיחו ברבים? שנאמר, מה? שנאמר, וזה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה, במלך שלמה בנה את המילו סגר את פרץ עיר דוד אביו. אמר לו, דוד אביך פרץ פרצות בחומה כדי שיעלו ישראל לרגל, ואתה גדרת אותם כדי לעשות אנגריה לבת פרעה? מה? האם עיתונאי יכול לתת ביקורת על ראש ממשלה? ודאי שהוא יכול. לא, מה פתאום? בכלל לא אותו דבר. כי אסור לבזות את המלך. ראש הממשלה, המלכות היום זה המשטר הדמוקרטי. והמשטר הדמוקרטי מורכב מכמה דברים. בין היתר מזה שיש ראש ממשלה, שיש כנסת, ושיש ביקורת ציבורית. זה חלק מתפקוד השלטון. זה חלק מהעניין. ברור? כן.
יש בעיה על מה שאמרת, נאמר לפני. כל הדבר הזה רק זה היה הרבה עולם, אבל לא לעולם, אבל זה דבר שלמען
עולם. מה?
אין לו חלק כזה עולם, אבל לא הרבה עולם. אז מה הכוונה שאין לו שקוד
ברור? זה כבר אני... זה כבר שאנחנו לא נפגוש אותו שם, זה הכוונה.
אבל זה לא עולם, זה לא עולם עם המילים.
אין לו חלק לעולם הבא.
לא, ולא בן, הוא יש שם.
לא. לא, מה פתאום? איך מסבירים מה? היה נפש החיים. נפש החיים מסביר למה יש למד. תסתכל בנפש החיים, שער א', וגם בפירושו לדרך, נקרא, רוח חיים על מסכת אבות, שם על המשנה של כל ישראל שם חלק מהם. היה שם היטב, ודעת לנפשך, ינעם. מזיר למד, למד ולא בית. טוב, אז הוא אומר לו, למה בנית את המילו? מה זה המילו? המילו לא כך ברור איפה זה, אבל עיר דוד זאת השלוחה הדרומית של הר, של הר הבית. איפה שהשילוח וכו'. עכשיו, הר הבית הוא ברמה, קצת ברמה. עכשיו, יש בין הר הבית לבין הגבעה המקורית של עיר דוד, יש כמין עמק. נכון? ושם יש מילו. מה זה מילו? מילוי של עפר, כדי שיהיה קל לעלות אל הר הבית. מה עשה שלמה? בנה שם את הבית של בת פרעה. אז הוא מונע את העלייה. בסדר? כלומר, אתה מקשה על עם ישראל, בגלל העניינים הפרטיים האישיים שלך. לכן יש לירובעם טענות נגד שלמה. זה כן איפה שזה היום, מחוץ לשער ההשוות. מה? טוב, כי הביטוי עיר דוד משמש לכמה דברים. ואומי וזה אשר הרים יד במלך, אמר רב נחמן שחלץ תפיליו בפניו. כן, אתה רוצה לחלוץ תפילין? תעשה את זה רחוק מהמלך. מה אתה עושה את זה מול הפנים שלו? כאילו אתה מטפל בעניינים האישיים שלו, אתה מצחצח את הנעליים שלך בפני המלך, אותו דבר, אתה חולץ תפילין. תעשה את זה במקום מוצנע. כלומר, אם אתה חולץ תפילין לפני המלך, סימן שאתה חושב שהוא כאחד האדם שאתה יכול לחלוץ תפילין לפניו. חליצת תפילין זה, אדם, זה דבר שאדם עושה לשם הנוחות שלו. כן, זה כמו שנגיד אתה לובש חליפה, וקצת חם לך, אתה מוריד את החליפה. דבר שלא עושים בפני אדם מכובד. אותו דבר לגבי התפילין. כי אדם לא מראה דאגה לנוחותו האישית בפני אדם גדול ממנו. מובן? זה מדרכי הנימוס, דבר המקובל, כן. כן. יש דבר, אגב, כששולחים אנשים בשירות משרד החוץ לכל מיני שגרירויות בעולם, אז הם עוברים קורס. לנימוסין, נימוסי שולחן וכדומה מהדברים האלה, כי לא תמיד הישראלים למדו את זה. כן, מה אתה אומר? עכשיו אם אתה, נגיד, מעלים אותך לתורה, ובדיוק אתה עכשיו עם סוודר וחם לך, אסור להוריד את הסוודר. כן, לא עושים, כן, מה אתה אומר?
טוב, אפשר להגיד שהוא לא ראה קודש במלכות, אתה מרגיש שלא
חייך לדעות מפחיד. לפחות אצל שלמה, כן, לא רצה קדושה של שלמה. הוא אומר, אתה חיללת את המלכות, כלומר, דווקא ירובעם, בשם כלל ישראל, הוא אומר, עם ישראל רוצה לעלות לרגל, אתה לא נותן לו. אז אתה סתם הפכת להיות אדם פרטי. זה הכוונה, הרים יד במלך.
אפשר לומר שהוא
נכון בקוד של דווקא מחיקת הפרט והלך הכלל, אז אנחנו דווקא מביא את הטענה הזאת כשהוא דווקא מוחק את הכלל ומעלה את הפרט של עצמו.
שלמה? כן, נכון, זו הטענה נגדו. הוא לא בסדר, כאילו הוא מעלה את פרטיותו. שמה? הפרט בטל לעומת הכלל. נכון, ולכן החטא של שלמה יכול להיות דווקא בהבלטת פרטיותו. בסדר? עד כאן, להיום.